אוקיי, אנחנו מתחילים בצד ד' עמוד ב'. אנחנו נתחיל מארבע שורות מלמטה, אוקיי? שזה מהמשנה, במשנה כתוב, וכן הגודלת, וכן הכוחלת, וכן הפוקסת, רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרים משום שפוט. אז חכמים אומרים שזה רק אסור מדרבנן, ורבי אליעזר אומר שזה אסור מדאורייתא. אוקיי? אז בואו נראה מה עם הדברים האלה, ומשום מה אנחנו חייבים. אוקיי? גודלת זה... יש דעות שונות בעניין, אוקיי? אבל זה בעצם שהיא עושה משהו מהשיער, עושה איזשהו... כן, רש"י מסביר שגודלת שערה. אני מנסה, זה שהיא קולעת, נכון? היא קולעת את השיער. נכון, זה... רק שנייה. כן, אנחנו ארבע שורות מלמטה בצד ד' עמוד ב'. אוקיי, אז הגודלת זה... אוקיי, אז הגודלת זה שהיא בונה משהו בשיער שלה. כן, שהיא... כן, הגודלת זה שהיא קולעת את השיער, והכוחלת זה שהיא סובעת את העיניים, והפוקסת זה הדבר שלא ברור בדיוק. אם היא שמה במסרק איזשהו שמן, ובזה היא בונה משהו בתוך השיער, היא סורקת את השיער במסרק, היא רוחצת את המסרק בשמן, ואז מעבירה כדי להדביק את השערות, זה כמו ג'ל כזה, שהיא שמה בשיער כדי שהשיער יישאר בדיוק באותה צורה. אוקיי, יש הסברים שונים. כן, לא היה ברור להם ב-100% במה מדובר. אוקיי, אז עכשיו שואלים משום מה מחייבה. אוקיי, נראה את זה הרבה היום, שיש כל מיני מלאכות ומעשים, ואומרים משום מה זה מחייב, יש מחלוקות בעניין. אז אומרים, אמר רבי אבן, אמר רבי יוסי ורבי חנינה, גודלת משום אורגת. אוקיי, זה כמו אריגה. אוקיי, כי היא קולעת את השיער, זה אריגה. כוחלת משום כותבת, כן, לשים eyeshadow, משהו כזה, זה כמו לכתוב. פוקסת, אבל אל תיקחו את זה עדיין, כי הם ידחו את זה. פוקסת משום טובה, אוקיי, זה כמו שהיא טובה את החוטים, כן, להכין אותם להריגה, אז זה אותו דבר עם השיער, היא מכינה אותם בעצם ושמה אותם ביחד כזה, כאילו שהם סוג של טובה. אמר רבנן כמד רבי אבאו, וכי דרך הריגה בכך, וכי דרך כתיבה בכך, וכי דרך תביעה בכך, מה, זה לא הדרך שעושים את הדברים האלו, כאילו אי אפשר להגיד שזה העניין, אנחנו לא הורגים עם שיער, אנחנו לא, כאילו, זה ממש מעשה הריגה, אי אפשר לקרוא לזה לקליעה הריגה. אלא אמר רבי אבאו, לדידי מפרש אלה מיני דרבי יוסי ברבי חנינה. אני, כאילו, הראשון אמר את זה בשם רבי יוסי ברבי חנינה. הוא אמר, אני דוחה את זה. מה שאמרו שרבי יוסי ברבי חנינה אמר, זה לא נכון. אי אפשר להגיד שהוא אמר כך, אלא. אני אומר שרבי יוסי ברבי חנינה אמר כך. כוחלת משום צובעת, אוקיי? שזה הרבה יותר, כן? היא גורמת לצביעה בפנים שלה. אוקיי? אז יש שאלה של שושנה בעצם, שאלה לפני השיעור, מה זה אם זה לא נשאר, כן? צביעה זה משהו אנחנו צובעים לאורך זמן, כן? לאופן ה-permanent. אז מה זה כוחלת משום צובעת? אבל בסדר, הם אומרים, זה סוג של צביעה, היא צובעת את הפנים, וזה השם משום צביעה, אפילו אם זה לא מתקיים לאורך זמן ארוך. גודלת ופוקסת משום בונה. Okay, שני הדברים האלה, הקליעה והמשהו שהיא עושה בתוך השיער, זה סוג של בנייה, okay, היא בונה. Okay, אז צריכים, כן, רואים מכאן שבנייה זה לא רק בבונה בבניין, או okay, שיש בונה אצל כל מיני דברים אחרים. לדוגמה, יש עוד מקרה שאנחנו עושים, אומרים שזה בונה, שזה אחד מהדעות לגבי חשמל. כשהמציאו, כשהחשמל הפך להיות עניין, ואז אמרו, אוקיי, איך נסתכל בסדר עניין שבת? אז כאילו אומרים, אתה בונה קשר בין שני דברים, mm-hmm. כאילו, זה סוג של בונה. יש כל מיני דעות בעניין, אבל זה אחת מהדעות העיקריות. אוקיי. אז שואלים, בכי דרך בניין בכך? אם, כדי דרך ראשון ובן מנסיה, ויבן השם אלוהים את הצלה, את הצלע, מלמד שקילאה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה אצל אדם. שבעצם הקדוש ברוך הוא, כשהוא בנה אותה, אוקיי, וכאן, איך בדיוק מפרשים את זה, שהוא קלע אותה, אוקיי, אז מסבירים שהוא עשה אותה יפה. כאילו עם הקליעה ועם כן קילת השיער שלה, כדי שהיא תראה יפה לאדם. ובעצם מה רואים מכאן? שבעצם קילעה זה סוג של בנייה. כי כשהקדוש ברוך הוא בנה את חווה, משמשים בלשון שקילעה הקדוש ברוך הוא לחווה. שכן בקרחי הים, אוקיי, אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים, נכון כבר? שבדרך כלל זה שמואל ששואל בנחות הימה, נכון? אלו שעובדים בימים, הם אלו שיודעים הרבה שמות לדברים, כי הם אלו שיש להם קשר עם עמים אחרים וכל מיני, כן, הם... אז הם בעצם יודעים, אז כאן אומרים, שכן בקרחי הים קוראים לקליאטה בניטה. אוקיי? קוראים דווקא ל... הם מבחינים, כאילו עושים, אומרים אותו דבר לגבי השמות האלה, קליאטה בניטה, שזה אותו דבר. אוקיי? כן, אומרים ש... הם מסבירים כמה שאנסים שהמובן כאן שמי שקולד את השיער קוראים לה בניטה. כאילו אישה עם שיער braided, אז קוראים לה קליאטה. בניטה. אוקיי? ואז רואים את הקשר בין הלשון של קליעה ללשון של בנייה, ואז זה מוכיח לנו שבעצם מי שגודלת ופוקסת היא חייבת משום בנייה, כמי שקולעת את השיער. אוקיי, יש הרבה הלכה למעשה כאן, שאני יודעת שהייתה מעוניינת ש... אני לא בדקתי את כל הנושאים לעומק, אני יודעת שיש בעיות עם הדברים האלה, ויש סוגים שונים של דברים, יש דברים שיותר... כמו פודרה, פאודרס, שלא נשארים להרבה זמן, והם יותר, יש שבס מייקאפ, כן, שזה דברים שלא נדבקים טוב. ויש דברים שהם עם שומנים, וברגע שהם עם שומנים, אז הם נדבקים יותר טוב, ואלו הם היותר בעייתיים. אז יש סוגים שונים של דברים, יכול להיות שאני לא בדקתי אם יש היתרים לכיוון הזה, אולי באמת יש, אבל אני יודעת שלפי הדברים ההלכתיים, הבסיס זה יותר, אם זה שומני, אז זה יותר נדבק, ואם זה פחות שומני ויותר כמו הפודרה, אז זה לא נדבק, ואם כן זה ממש לא מתקיים לאורך זמן, ואז מתירים בכיוון הזה. אבל מי שרוצה להרחיב יותר ולבדוק, אני לא רוצה להגיד שאסור לגמרי, אבל צריכים לבדוק את זה יותר טוב. וקליעת שיער זה גם זה בעייתי, כאילו, וכאן רואים שזה משום בונה. כן, אוקיי.
אומרים שבהלכה, אני חושבת שאומרים שלסגור את הצמה, לקשור את הצמה עם גומיה בסוף, זאת הבעיה. אז אם כל אם אתה עושה יכול להתפרק.
כן, אז אם עושים...
כן,
יש כזה...
זה משהו זמני, אז הפעולה עצמה לא עושה.
כן, אני גם חשבתי שאי אפשר בכלל לעשות, אלא אם כן, יש דברים, כאילו, העניין ש... כן, אז זה כמו קשירה, אבל כמה רואים שזה לא קשירה, זה בנייה. צריכים לבדוק אם יש, אני לא בדקתי, כאילו, לא היה לי מספיק זמן בשבת, אבל כדאי לבדוק יותר, האם יש אחרים שאומרים שזה אסור משום קשירה, ואז יש לך עניין של קשירה עם זה. כן, אפשר לקשור קשר, כאילו הלופ נאט, שאפשר להוציא את זה בקלי קלות, אז גם אפשר לקלוע את השיער, כאילו סתם אם יושבים ועושים ככה, שזה בעוד שנייה זה יצא, אז נראה לי שזה לא בעיה, אבל אם ממש קולעים, מעניין, אני לא שמעתי את זה שעד ששמים את זה, אבל אם את קולעת את זה מאוד הדוק, אפילו בלי ששמים את הגומיה, אז זה עדיין בעיה נראה לי. כי אז זה נשאר אפילו, אפשר לעשות צמה. עכשיו, אני לא כל כך מוכשרת בזה. אם אני הייתי עושה צמה בלי הקוקיה, זה לא היה נשאר. אבל אולי עם תמר קשיצקי, לדוגמה, היא עושה קליעות שממש כמו שצריך.
וגם תנוי בשיער.
נכון. אז נראה לי שאם זה משהו, אני יודעת עם קשרים גם אומרים, זה משהו שאפשר להוציא עם אצבע אחד, כאילו בלי כלום, בלי שום אומץ, אז זה בסדר. אבל זה לגבי קשיחה, זה מעניין, כי כאן בסוגיה הם אומרים שזה משום בונה, אבל גם אז אולי משום בונה, אם זה לא נשאר בכלל, אז זה לא נחשב בנייה. אוקיי? אני מודה שפשוט לא הספקתי מבחינת הזמן בשבת, ממש להיכנס לעומק לדברים האלה, אבל זה בהחלט דברים מעניינים. אם אני אספיק, אני אנסה לבדוק יותר לעומק. אוקיי. אז עכשיו, יש לנו כמה דברים נוספים שנאמרו על ידי רבי שמעון בן אלעזר. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, גודלת, כוחלת ופוקסת לעצמה פטורה, לחברתה חייבת. הוא מחלק, מי שעושה לעצמה בעצם לא יכולה לעשות את זה בצורה הכי טובה והכי נכונה, ואם כן היא פתורה. אוקיי, פתורה שוב, זה פתור אבל אסור. כן? לחברתה היא חייבת, אוקיי? אם היא עושה את זה למישהי אחרת, אז היא חייבת. וכן היה בעוד הלכה נוספת, אוקיי? שזה משהו חדש. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי אליעזר, אישה לא תביא סרק על פניה משום מפני שצובעת. אוקיי, עכשיו זה, מה זה הסרק על פניה? אז לפי רוב המפרשים מסבירים, סליחה, כי הייתה שמה, אוקיי, תודה. היא הייתה שמה משהו על הפנים, ואז הייתה מורידה את זה, וזה היה מאדים את הפנים שלה. אז זה באמת צביעה, שזה לא בדיוק כמו הבלוש, כן, שאנחנו שמים על הפנים, שזה פודרה, אוקיי? אבל כאן מדובר באמת, כאילו יש מחלוקת לגבי הפודרה, אני זוכרת, ששם זה קצת שונה מהכוחלת. הכוחלת זה ששמה צבע על העיניים. מי ששמה פודרה על הפנים, בדרך כלל זה באותו צבע של הפנים, היא רק מאדימה את זה קצת. אז אולי יש פחות בעיה דווקא בדבר הזה. למרות שיש עוד עניינים אחרים, כאילו מה שאמרתי לגבי השומנים, זה דווקא, תודה, זה דווקא לא כל כך קשור לענייננו, כי השומנים זה כדי שזה נדבק בפנים, וזה גם עוד בעיה שזה ממחק. It smooths your skin, נכון? אז זה גם בעיה נוספת שלא מוזכרת כאן. שיש עוד בעיה לגבי לשים דברים כאלה. אבל אומרים, אז אם שמים על הפנים איזשהו דבר שמאדים את הפנים, אם זה ממש פודרה, זה לא בעיה של צביעה, כי היא לא צובעת, היא רק, זה אותו צבע בעצם, רק קצת יותר. אבל אם יש בזה שומנים, אז אולי זה בעיה שממחק. ואם היא עושה משהו אחר, שזה מה שכתוב בראשון בן אלעזר, שהיא שמה משהו על הפנים ואז מורידה, וזה גורם לכך, שזה לא מה שאנחנו עושים, אבל זה גורם לכך שהפנים יאדימו, אז זה בעיה. כי היא עושה איזושהי פעולה שגורם להדמת הפנים. Okay, ואז הוא אומר שזה דווקא צובעת, וזה מעניין, כי הוא אומר שזה צובעת, למרות שזה... נכון, זה לא כל כך צובע, כי מה שאמרתי, אני יודעת שבפסיקה, אם אומרים שזה אותו צבע רק קצת יותר, אבל אולי זה כששמים משהו על, אבל לא כשעושים את הפעולה, כאילו כל הפעולה הזאת, ששמים משהו על הפנים מורידים, וזה גורם אני חושבת ששם זה יותר בעיה, בגלל שזה גורם לפנים עצמם להשתנות בצבע, במקום לשים משהו מעל. זה לשים משהו מעל, זה. זה
צובטים את הלחיים, ואז מוסיפים עוד, אבל זה אותו דבר,
אם
היו
משתמשים
בסיד,
כי
הסיד
ימלא כלי
אדם, אבל זה בכלל לא צובע, זה
נראה צובע, אבל אולי אם את צובעת את הפנים, הפנים נצבעים לשתי דקות, כן? חמש דקות, כמה זמן זה יכול להחזיק, אבל הסיד שהיו שמים ומורידים, זה היה משהו לדעתי יותר מתקיים לזמן ארוך. אז אולי זה יותר בעיה. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו עוברים מהנושא הזה לכל מיני דברים אחרים. תנו רבנן. החולב. אוקיי? Okay? לחלוב פרה. והמחבץ. אוקיי? Okay? זה, יש מחלוקת באיזה שלב, זה להכין גבינות. אז כדי להכין גבינות, היו עושים כמה שלבים. היו שמים את זה בתוך הקיבה של הבהמה. כי הם משתמשים בחלק מהבהמה, עושים פעולה בתוך, וזו שאלה האם זה המחבץ, או אחר כך היו מסננים את זה. אוקיי? ולפי רוב הדעות זה מה שמדובר, שמסננים את מה שנשאר אחר כך, ואז שמים את כל הדברים, מה שיוצא, כאילו מה שנשאר במסננת, אז היו עושים את זה לגוש אחד גדול. אוקיי? וזו הפעולה של המגבן. אוקיי? אז יש את המחבץ, שזה או השלב הראשון או השלב השני, והמגבן, שזה השלב השלישי. אז מי שחולב, מחבץ, מגבן, כגרוגרת, שוב, זה כמו שדיברנו, שיש שיעור בכל המחלים של שבת, בדרך כלל זה גרוגרת. המחבד והמרבץ והרודה חלות דבש, שגג בשבת חייב חטאת, הזיב ביום טוב לו כ-40, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, אינו אלא משום שבות. אוקיי, אז קודם כל נעבור על הדברים, ואז נדבר על המחלוקת. המחבד זה לטטות את הבית, אוקיי? כל אלה שלא אוהבים לטטות את הבית בשבת, יש כאן היתר, אוקיי? אבל בואו נראה אחר כך שזה לא ממש. אוקיי, מי שלטטות את הבית, לרבץ, זה שהיו שמים מים, כדי שהאבק לא היה עולה, כאילו, אני חושבת שזה היה to absorb את האבק מתוך המים, זה עוד סוג של לנקות. והרודה חלות דבש, ראינו את זה בעבר, מה זה רודה חלות דבש, היו שמים את זה על בתנור, והיה נדבק לתנור, ואז מורידים את זה מהתנור. אוקיי? ואומרים שזה, קודם כל, יש כל מיני עניינים, שזה גם מלאכה מחשבת, רק אנשים מסוימים ידעו בדיוק, זה מלאכה ספציפית, איך בדיוק לרדות את הדבש, וזה לא סתם להוציא משהו מהתנור, אלא זה היה איזשהו דרך מיוחדת שהיו רודים את החלות דבש, היו מורידים אותם מהתנור. אוקיי, אז על כל הדברים האלה, מי ששגג בשבת חייב חטאת, זאת אומרת, איסור דאורייתא, אם הזיד ביום טוב, הוא לוקח 40, אוקיי, הוא מקבל מלכות ביום טוב, וזה דבר אליעזר, והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, אינו אלא משום שפוט. אוקיי, מה זה אחד זה ואחד זה? כנראה הוא מדבר על יום טוב ושבת, נכון? או שעשה ביום טוב, או שעשה בשבת, זה רק אסור מדרבנן, אלא משום שפוט זה אומר אסור מדרבנן. השאלה העקרונית כאן, ויש מחלוקת בין הפוסקים, האם הוא סובר ש... כל הדברים שהזכרנו הם רק אסור מדרבנן, או יש שתי קטגוריות כאן. יש החולב, כן, זה הכנת הגבינה, חולב מחבט מגבן, כן? ואז יש את המחבט המרבט והרודה חלות דבש, האם הוא רק אומר ששלושת הדברים האחרונים הם אסור מדרבנן, או הוא אומר שכולם אסור מדרבנן, אוקיי? ויש לזה השפעה מאוד גדולה על כל עניין של חליבה. זה משהו מאוד מאוד רלוונטי לענייננו, בימינו. בקיבוצים, ומה עושים עם בהמות, כן, לחלוב אותם בשבת, זה צער בעלי חיים, ויש עיסוק מאוד גדול, בואו נמשיך קצת הלאה, ואז נדבר על זה קצת. אוקיי, רב נחמן בר גוריא, איקלה לנהרדיה, באו מיני, שאלו אותו, חולב משום מים מחייב? אמר לו, משום חולב. מחבץ משום מים מחייב? אמר לו, משום מחבץ. נכון? מאוד, כן, מאוד עוזר. מגבן, משום מי חייב? אמר לו, משום מגבן. אמר לי, רבך, קטר קנה באגמה רבה? מה, אתה כמו מי חותך קנים באגם, אוקיי? מה זה אומר? ראיתי בשטיינזלצ, הם הסבירו שזה מי שקוצר קנים באגם, זה מלאכה מאוד פשוטה, זה לא צריך מישהו מיוחד לעשות כזה דבר, כל סתם בן אדם יכול לבוא ולעשות את זה, כן? כי קנה זה מאוד יוצא בקלות. אז הם אומרים, מה אתה עושה? אתה בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. את אשר במדרש, אז הם שאלו בבית המדרש, אמרו לה, חולב חייב משום מפרק, מחבץ חייב משום בורר, מגבן חייב משום בונה. אוקיי, בואו נפסיק כאן ואז נמשיך. אוקיי. חולב משום מפרק, מה זה מפרק? כן, למדנו על מלאכה של דש. כן, הם היו מוציאים את הגרעין מתוך השיבולת של החיטה. עכשיו, זה קצת שונה מבורר. בורר זה להוציא משהו מתוך משהו אחר. כאן זה להוציא משהו שנסתר בפנים ומוציאים אותה החוצה. אוקיי? ולכן, יש דברים ש... אז, אוקיי, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה של מפרק. סחיטת לימון. אוקיי? אנחנו מוציאים מה שבפנים בלימון מתוך הדבר העיקרי. אוקיי? אז זה מלאכה של דש. אוקיי? נדבר על זה בסוף, איך אסור ואיך מותר לעשות את זה. אוקיי? אז עכשיו, כל מה שמוציאים מתוך, אז חולב זה ממש אותו דבר, נכון? יש משהו בפנים שתקוע בפנים ואנחנו מוציאים אותה החוצה. אז זה מלאכה של דש. זה בדיוק חולב. אוקיי? אז עכשיו, אומרים זה מחייב משום מפרק. דש זה אב, מפרק זה תולדה. מפרק זה תולדה של דש, ולפרק משהו מתוך משהו אחר זה תולדה דדש. אז זה משום התולדה הזאת זה מחייב. דש זה מלאכה, לא הדש, כן. לא חשבת
שזה
תולדה. לא, זה מלאכה, כן, זה אב מלאכה. אוקיי. עכשיו, הרבה פעמים כשמדברים על דש, מדברים על מפרק, ומפרק זה תולדה, אז אולי בגלל זה... אוקיי? עכשיו, אני מנסה לחשוב, אם היה מחלוקת, כאילו, ראינו שהיו גרסאות שונות לגבי המלאכות, אבל אני לא בטוחה אם דש היה אחד מהם, שהיה בפנים או בחוץ. אוקיי, נראה לי שזה... לפי רוב הדעות זה מלאכה, לפי למיטב ידיעתי. אוקיי, עכשיו, אז בואו נדבר קצת על חליבה, אוקיי? ובקצרה, חליבה, מה שעושים בימינו, אוקיי? אז יש מחלוקת. קודם כל, השולחן ערוך אומר, משום צער בעלי חיים, אפשר לעשות על ידי גוי. אוקיי? אבל כשהגיעו לארץ ישראל, זה היה קצת בעיה, כי לא היו גויים באמת לעשות את המלאכה. אז יש אחרונים שאומרים שאפשר לעשות את זה לאיבוד. כאילו אם to throw it away. אם חווים וזורקים את זה, אז מה זה מפרק? מוציאים משהו שצריכים כדי להשתמש בזה. אז מי שעושה את זה לאיבוד, אז זה בסדר. אוקיי? אז זה אפשרות אחת. אבל גם זה בעיה, כי מה רוצים לעשות את זה? יש גם שתי דעות, למה זה בסדר. אחד זה בגלל שזה לא מפרק, כי הוא לא מוציא את זה לצורך. אחד אומר שזה מלאכה שאני צריכה לגופה. כי זה מלאכה שהוא עושה ללא המטרה העקרונית. כאילו, המטרה זה להוציא את השיהיה, כמו להוציא מת. נכון? שאני לא רוצה, אני לא צריכה את המת בחוץ, אני רק לא רוצה את המת בפנים, בבית. אוקיי? אז זה אותו דבר. אוקיי, יש, אז לפי זה, אוקיי, יש גם עוד אפשרות שעושים את זה, וזה מה שעושים בימינו, עושים את זה עם המכונות, אוקיי? ומה שקורה בהתחלה, בשלב הראשוני, הם זורקים את החלב הראשון שיוצא, ואז החלב השני כבר לא מפרק, כי זה ממשיך, נכון, בדיוק. אז זה כבר, זה פתרון שמשתמשים בו, ועושים את זה יחד עם גרמה. כאילו עושים שהמכונה עובר בצורה של גרמה, ואז יש שני דברים, ועושים את זה על פי זה. אוקיי, יש שני דברים שיוצאים מזה. אחד זה לימונים, אוקיי? עוד דרך שעושים את זה, חווים על אוכל. ואז, שוב, ברגע שעושים את זה על אוכל, אז זה לא נשאר כמשהו בנפרד. כן? כי כל העניין זה להוציא את זה, עכשיו זה כבר, איך אומרים, absorbs, לתוך האוכל. אז זה כבר לא בעיה, וזה מה שאומרים לגבי לימון. אם שמים לימון בתוך תה, זה בעיה, כי הלימון זה לא, זה נכון שזה מתבלבל בין המים, אבל זה עדיין באותה צורה. וברגע ששוחטים את זה על סלט או משהו כזה, אז זה על אוכלים וזה בסדר. אוקיי?
אז שוחטים לתוך התה?
לא, זה בעיה. זה בעיה. לתוך דבר לך אי אפשר, אבל לתוך יבש, מוצק, אז אפשר. עוד נפקמינה, או ההלכה שיוצא מזה, זה nursing, ברך להמילה, לינוק, אוקיי? יניקה, אוקיי? אז עכשיו, מה העניין כאן? אז ברור שדרך אכילה זה מותר, אפשר לינוק, תינוק זה לא בעיה. אבל מי שרוצה להוציא, אוקיי? אז זה בעיה, אוקיי? אז אם אנחנו אומרים שזה, כן, זה מפרק בעצם, היא מוציאה את זה. אז אם זה כואב לאישה, נכון? אז מה היא עושה? אז היא עושה את זה לזורקת, אוקיי? שזה קצת עצוב וקשה, אבל זה מה שעושים, כן? אז זה הדרך שמותרת בשבת, אם לא נוח לאישה כמו הצער בעלי חיים שלה, כן, להבדיל, של הבהמות, אז אותו דבר, זה לא נוח לה, אז היא יכולה לעשות את זה לזרוק. אבל דווקא לשים את זה בתוך בקבוק זה בעייתי. אבל שוב, אם יש צורך, אז אפשר אולי למצוא את הטעמים, כאילו אם התינוק דווקא צריך את זה לסיבות רפואיות, ואז אולי אפשר למצוא כולה ולהגיד שבעצם חכמים דווקא, כאילו כל אלו הולכים לפי הגישה שחכמים דווקא אמרו, בעניין, שלושת עניינים ראשונים זה כן אסור מדאורייתא. אם זה אסור מדאורייתא, אז צריכים למצוא כל הפתרונות. אם נגיד שזה אסור מדרבנן, אז כבר יש מקום יותר להתירים, יותר ממה שדיברנו. אז אוקיי. בואו נמשיך. אז זה החולה. מחבץ משום מים החייב, אמר לו, סליחה, אני במקום הלא נכון, מחבץ משום מחייב משום בורר, נכון? כי זה מאוד הגיוני, גם אם מדברים שזה לפי השלב שהם שמים את זה במסננת, אוקיי. מגבן חייב משום בונה, אוקיי? כי הוא בעצם שם את כל הגושים שמה שנשאר ביחד ויוצא מזה הגבינה, זה משום בונה. המכבד המרבץ והרודך על הדבש, שגג בשבת חייב חטאת, הזיב יום טוב לוקר 40, דברי רבי אליעזר, אמר רבי אליעזר, מי טיימא דרבי אליעזר, דכתיב, ויטבול אותה ביערת הדבש. וכי מה עניין יער עץ הדבש? אלא לומר לך מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. אוקיי? אז הוא אומר שזה, הוא לומד את זה דווקא מפסוק, אני לא חושבת שהוא לומד את זה ממש ישר מהפסוק, אבל הוא מקשר את זה לפסוק אולי כדי שאנשים יזכרו את ההלכה, שזה כמו יער דבש, ואם כן, מי שתולש, הוא דווקא, הוא חייב משום תלישה, כאילו זה לתלוש משהו, ואז הוא חייב. אוקיי. המאמר שרה זלחה במחוזה. אוקיי, הוא התיר לאנשים לתתות את הבית במחוזה. אמר תמה מאי אמר רבנה דילמה אתה להשפיע גומות החלק הגומות. כן, מה כל הבעיה לטטות בבית? עכשיו היו להם רצפות של אדמה, אז ברגע שמטטים, מה הבעיה? ממלאים את החור, כאילו היו כל מיני חור פה ושם אם זה אדמה. אז הוא בעצם משווה גומות, הוא בעצם עושה שהרצפה יהיה שווה, ואם כן זה כאילו לבנות, הוא ממלא חורים ו... אוקיי, אז זה הבעיה, אבל אומרים דווקא במחוזה, כי ראינו את זה בעבר גם, אם אתם זוכרות, שמחוזה היה עיר עם אנשים עשירים. אז בגלל זה דווקא שם רואים, כנראה לפי הפירושים הרצפה שלהם היו עשויים מאבן, הרצפות, ואם כן, כשמצטים כמו הבתים שלנו. כן, כשמצטים אז זה לא בעיה. ראיתי, יש מחלוקות בין הפוסקים אם מותר או אסור ברצפות שלנו, אבל... לפי מה שידוע לי, בדרך כלל יש היתר לטטות הבית, מצטערת לכל אלה שרצו דווקא לא למצוא היתר לצאת מהמלאכה הזאת בשבת, אבל לא, אני חושבת שרובנו בצד ההפוך, שדווקא רוצים לטטות את הבית שיהיה נקי בשבת. אוקיי, אז בעצם זה בעיה, דילמה אתה לשרוי הגומות, והחלק הגומות, ואם כן זה לא בעיה. רבה תוספה אשכחי לרבינה דקה מצטער מהבלה. Okay, שמע, אמרתי לילדים שלי שהם קצת אלרגיים לאבק, אז הם יכולים להבין את ה... כן, יש להם אקזמה, אז אפשר להבין את זה, כן? הוא ראה שרבינה היה מאוד מצטער מכל האבק, okay? והוא לא היה יכול לטטות את זה בשבת. אמר למר קשישה ברי דרבה, יש לך לרב אשי דקה מצטער מהבלה, והוא גם אמר שאני ראיתי רב אשי, שגם היה מצטער מכל האבק. אמר לי, לא סבר למר להד דתניה הרוצה לרבץ את ביתו בשבת, מביא ערבה מלאה מים, ורוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו, ולמצא הבית מתרבס מעליו. אוקיי? כאילו, האם לא ראית שיש פתרון כזה? מה עושים? אוקיי, שוטפים את הידיים כאן, שוטפים את הפנים שם, ואז המים יורד לרצפה, וזה מוריד את האבק, כאילו זה, אוקיי, סופג את האבק. אמר לי, לאו עדעתי, לא ידעתי את זה, אוקיי? לא זכרתי, וכן, רשי מסביר מה זה לאו עדעת, לא הייתי זכור, ורבותיי פרשו לא ספירה לי. כאילו, אני לא ידעתי את זה ולא חשבתי שזה בסדר. תנא, יש מקור תנאי, אישה חכמה מרבצת ביתה בשבת. אוקיי? אישה שיודעת דברים, כן, היא חכמה, היא מרבצת ביתה בשבת. אוקיי, ראיתי רשי, זה מעניין, רשי דווקא עם הבנות שלו שהיו חכמות. אוקיי, מה הוא מסביר? אבל אולי בגלל זה הוא הסביר ככה. מה זה אישה חכמה? אשת תלמיד חכם או בת תלמיד חכם ששמעה מאביה. אוקיי? רשי לא מוכן להגיד שהיא אישה חכמה מבחינת עצמה. אבל אוקיי, בסדר, אפשר להבין את זה בהקשר של ימיהם. אוקיי, אז היא מרבצת ביתה בשבת. אוקיי, רש"י מסביר מה זה מרבץ הביתה, רוחצת קיתוניות בזווית זו וכוסות בזווית זו. כן, היא שוטפת כלים בכל מיני מקומות בבית, ובזה היא יכולה לנקות את הבית בשבת. כן, מצאו פתרונות. והנה, תסביר לי כרבי שמעון, שרי אפילו לכתחילה. אז מה אומרים? מה אומר רבי שמעון? דבר שאין מתכוון מותר, כן? לא כמו, מלאכה שאין צריך לגוף, רבי שמעון אומר ש... פטור, אבל אסור. אבל דווקא דבר שאני מתכוון זה מותר לגמרי, וכאן זה דבר שאני מתכוון. כי הוא עושה את זה בלי להתכוון, כן? הוא שוטף כלים, בלי שהוא מתכוון לרבץ את הבית.
אבל כנראה הוא קצת
מתכוון
לזה.
נכון, בדיוק, בדיוק. אני רציתי להעלות את זה, בדיוק, אוקיי? ולא רק זה, יש עוד בעיה. שזה, למה זה לא פסיק רשע? הרי הוא, כן? אולי אפשר להגיד, אולי לא בדיוק באותו מקום היה אבק. כנראה צריכים להגיד את זה. כי זה לא כמו לרחות את ה... כן, אם רוחצים ידיים מעל הדשא, אז ברור שהדשא... כן. אז עכשיו, אולי בעניין הזה נגיד שאולי לא בדיוק באותו מקום היה אבק. אם כן, זה לא פסיק רשע. חייבים להגיד את זה, כי אחרת זה נראה לדעתי כמו פסיק רשע, אבל אולי...
שיהיה אסור.
נכון. אם זה פסיק רשע, אפילו רבי שמעון אומר שזה אסור, אי אפשר לעשות את זה. עכשיו אנחנו עוברים למשנה חדשה, בעניין העציץ נקוב והעציץ שאינו נקוב. אוקיי? זו סוגיה שראינו כבר, נראה בעוד כמה מקומות. עכשיו אנחנו מסתכלים בזה בצורה מסוימת, לגבי איסור צלישה. אוקיי? זה קצת שאלה למה זה נזכר כאן. אוקיי? כל הדברים האלה קצת, מה פתאום שהביאו אותם כאן? כאילו היינו בעניינים של הוצאה ואיך כל הדברים הגיעו לכאן, זה קצת שאלה. אולי נענה על זה בהמשך מחר. אני לא הספקתי ממש לבדוק יותר לעומק את הנושא, אבל זה בהחלט שאלה. אוקיי, עכשיו, מה זה תלישה? תלישה זה קוצרים משהו מה, כן, זה תולדה של קוצר, והמלאכה של קוצר זה לקצור משהו מהקרקע, כן, צמוד לקרקע, מחובר. עכשיו, אם תולשים משהו שלא מחובר לקרקע, אז זה לא אסור מדאורייתא. כאילו, אולי זה אסור מדרבנן, כי זה דומה, וכן, אסור אם יש לי עציץ עם תבלינים, וזה לא, אוקיי? אז כמה אימא. התולש מהציץ נקוב, חיה, ושאינו נקוב פתור. אוקיי, מה זה הציץ נקוב ושאינו נקוב? זה שלי. אוקיי. אז בעצם... No, that doesn't matter. לא פשוט ה... מצוין. אוקיי. אז יש עציץ כזה ועציץ כזה, כן? בעציץ הזה יש מקווים, אוקיי? זה פתוח. אוקיי? וכאן צומחים דברים וכאן צומחים דברים. עכשיו, זה בכלל לא מחובר לקרקע, כי יש כלי שמפריד בינו לבין הקרקע. כאן יש קצת פתחים, כן? והעציץ, כן, כאן הקרקע, אוקיי? יש כל מיני דברים, ראינו אפילו זה על יתדות. זה עדיין, בגלל שיש אוויר בינו וזה יכול להגיע לקרקע, אז יש עניין, רש"י מסביר שזה עניין של היניקה. האם זה יונק מהקרקע או לא? Okay, יש קצת מחלוקות בעניין, אבל אני אלך לפי הכיוון הזה, שזה דווקא היניקה שמפריע לנו, האם זה יקבל יניקה מהקרקע? ואם כן, אז לפי זה מה כתוב? התולש מהציץ נקוב חייב, אם זה הציץ נקוב כזה הוא חייב, כי הוא באמת, זה קשור לקרקע. זה נחשב מחובר לקרקע. Okay, זה לפי התנא קמא. וזה ברור שזה לא מחובר לקרקע, נכון? כי יש בזה כלי שמפריד בינו לבין הקרקע. ושאינו נקוב פטור. רבי שמעון, שוב, פטור זה פטור אבל אסור. עדיין אסור, מי שעושה זה אסור מתרבנן. רבי שמעון פוטר בזה ובזה. אוקיי? הוא פוטר בשניהם. רמי לאביי, כי הוא חושב שזה לא מחובר לקרקע. אוקיי? למרות שיש בזה נקבים, זה לא אומר שזה מחובר לקרקע. אז עכשיו, רמי לאביי לרב, ואמרי לרבי חייא בר רב לרב. אוקיי? לא ברור מי שאל את מי. תנן, רבי שמעון פותר בזה ובזה. אלמה, נוקב לרבי שמעון כשאינו נקוב משאב אלי. הם מבינים בזה שהוא אמר שרבי שמעון פותר בזה ובזה, שזה ההלכות להציץ נקוב ואינו נקוב, הם שווים לגמרי בכל המקרים. אוקיי? וזה יהיה בבעיה. עכשיו, למה חושבים ככה? יש שתי גישות. או שאפשר להגיד, בגלל שהוא אומר פותר בזה ובזה ולא סתם אמר פותר, כן? או הוא לא אמר בעציץ נקוב פטור או משהו כזה, הוא כתב בזה ובזה, אז הוא עשה השוואה ביניהם. או אפשר להגיד בכיוון הזה. כאן מה אנחנו אומרים? שאנחנו בעצם יוצא לרבי שמעון שזה לקולה, נכון? כאן הולכים לקולה. אומרים שעציץ נקוב נחשב כמו, נכון, עציץ נקוב נחשב כמו עציץ שאינו נקוב, לקולה, להקל. אז ברור שאם הוא מקל בעניינים האלה, אם יש מקרה שזה ילך לחומרה, אז ברור שהוא יגיד לחומרה, ונראה מה המקרה, נראה בעוד דקה. ומי? רבי שמעון אומר, אין בין נקוב לשאינו נקוב, אלא להכשיר זרעים בלבד. Okay? מה זה אומר להכשיר זרעים? אם יש משהו מחובר, okay, כדי שמשהו יוכשר לקבל תשומה, לא כל דבר יכול לקבל תשומה, זה רק יכול לקבל תשומה אם זה נרטב על ידי אחד משבעת המשקים. אוקיי, מים, דבש, חלב, דם, שמן, יש ראשי טבע, עברנו על זה פעם, דבש, חלב, אוקיי, יש שבעה משקים, אני מתעלם בשם, בסדר. אז יש שבעת המשקים. עכשיו, אם אחד משבעת המשקים נופל על האוכל, אז זה נחושה לקבל תשומה, אוקיי? לדוגמה, איפה אנחנו רואים את זה בחיים שלנו? קרפס. קרפס אנחנו טובלים במים, ואז צריכים לטול ידיים. למה צריכים לטול ידיים? כי עכשיו הוכשרנו את זה לקבל תשומה, וזה שטבלנו את זה במים, במי מלח, אז זה הוכשר לקבל תשומה. אז בעצם, אבל, רק אם הדבר הזה תלוש, כי כשזה מחובר לקרקע, קודם כל, כל דבר שצומח מקבל נרטב על ידי מים. אז על זה לא מדובר, ברור שלא מדובר על משהו מחובר לקרקע, אחרת אין כזה הלכה של אפשר לקבל תשומה, כי כל דבר כבר אפשר לקבל תשומה, מהרגע שנפל מים, אז זה פעם ראשונה, אז זה כבר אפשר לקבל תשומה. אז אם כן, הלכה שאנחנו שצריכים משקה כדי להכשיר משהו לקבל תשומה, זה רק אם זה מחובר לקרקע. אז אומרים שדווקא בדבר הזה זה להכשיר זרעים. מה זה אומר להכשיר זרעים? שבעצם דבר עציץ נקוב נחשב כמחובר לקרקע שזה לא מקבל הכשר, שאם זה הוכשר לקבל תומעה, זה לא, ומה העניין? בוא נגיד אני צמאה, והעציץ הזה יושב כאן, ובוא נגיד שיש לנו עציץ כאן, אוקיי? ויש חורים למטה, ואני הולכת ונוגעת באחד מהגרים שצומחים מהעציץ, זה לא מקבל תומעה, כי זה נחשב מחובר לקרקע. אוקיי? אנחנו דווקא מקילים בעניין של העציץ נקוב להגיד שזה צמוד לקרקע. אוקיי? ולפי הגישה הזאת הם אומרים, אם דנים בזה כלא מחובר לקרקע לעניין הזה, אז למה אנחנו דנים בו דווקא לכאילו... שנייה? נכון. אז כאילו, אם הולכים ככה, אז היינו גם מחמירים ואומרים שזה נחשב כמו הדבר הזה לעניין הכשר שזה כן מקבל תשומה. כאילו, ואז שואלים עליו, למה אתה היתרת דווקא במקרה הזה? אז אומרים, אמר לי, לכל מילי רבי שמעון כתלוש משב אליי, הוא כן רואה את זה כתלוש לכל עניין, ושני לעניין תשומה, רק בעניין התשומה. למה? התורה ריבתה טהרה אצל זרעים, שנאמר, על כל זרע זרוע אשר יזרע, והמשך הפסוק, טהור הוא. אוקיי? יש פסוק שאומר שעל כל זרע זה בעצם, אנחנו רוצים למעט בדברים שנטמעו, זרעים שנטמעו, כאילו כתוב, על כל זרע, אז יש לנו מהלך מהפסוקים, כאילו איזשהו אג'נדה שאנחנו, התורה ריבתה טהרה אצל זרעים, ולכן דווקא אנחנו הולכים לכולה דווקא במקרה הזה, אבל בשאר המקרים אנחנו אומרים שהם כן שווים. בא מיניה הוא סבא מרבי זרע, שורש כנגד נקב מעלי. מה אם, לפי התמונה הזאת, okay, בוא נגיד שיש נקב כאן, okay, ויש את השורש, כן, כאן, פשוט נכתוב את זה, כאן יש שורש דווקא במקום הזה. אז זה יותר, נכון, אפילו אם נגיד שבדרך כלל לפי רבי שמעון זה נחשב כלא מחובר לקרקע ואפשר לתלוש מזה בשבת ולא יהיה חייב מדאורייתא, דווקא עם השורש כאן, אז זה הרבה יותר הגיוני שזה יונק. אז הוא שאל, הוא סבא, מישהו זקן, שאל את רבי זרע, השורש כנגד עקב מלי. מלי אמר רבי שמעון, כאילו מה הוא היה אומר לי? אישתיק, ולא אמר לי ולא מיד. הוא לא ידע לענות לו. זים נחדה, זים, פעם אחרת, אשכחי דייתי וכאמר, ההוא סבא הזה ראה את רבי זרע, שהוא יושב ואמר, ומודה רבי שמעון שאם ניקה בכדי טהרתו, okay, שהוא היה מודה, אם יש נקב, okay, בוא נגיד שזה שני עציצים נקובים, okay? אז כאן יש נקב בכדי טהרתו. מה זה אומר? אתם זוכרים, למדנו כבר, שאם יש לנו כלי עם חור גדול, נכון? שזה חור שכבר לא יכול להחזיק דברים גדולים, אוקיי? כאילו אם דיברנו ונראה את זה גם היום, שאם יש חור קטן, בסדר, אז הכלי עדיין ראוי לדברים אחרים, אז זה מקבל תשומה. אבל ברגע שיש חור ממש גדול, ונראה איזה גודל בדיוק, אוקיי? נדבר על זה בהמשך. ברגע שיש חור גדול, אז כבר הכלי לא יכול לשמש ככלי. אפילו אם נמצא איזשהו... זה, אבל באופן כללי זה לא נחשב כלי, ואם כן זה לא מקבל תשומה. אז אם כן, מה הוא אמר? הוא אמר, רבי זרע אמר שמודה רבי שמעון, שאם יש נקב בכדי טהרתו, okay, יש נקב כל כך גדול, אז מה אומרים? אז ברור שהכלי זה לא כלי בכלל, ואם כן, הציץ שיוצא בתוך הכלי, אנחנו קוראים לזה כלי. אבל זה כאילו שאין שם כלי, אז זה כאילו מחובר לקרקע. אנחנו בעצם אומרים שהכלי זה invisible, נכון? לא רואים את זה כאילו, נכון? זה כאילו לא נמצא, אם כן זה מחובר לקרקע. אז שואל הרוס סבא, הוא אומר לו, השת שורש כנגד נקב באי מנך, ולא אמרת לו, ולא מידי, ניקב בכדי טהרתו מבעיה? מה, אם זה, כאילו, הוא חשב, הוא סבא, שכאן זה הרבה יותר הגיוני, כן, כי כאן זה כאילו, כמו שאמרתי אפילו, זה invisible, אבל עדיין יש כלי שם. כאן אין כלי שמפריד בין השורש לבין הקרקע. אז אם כן, לפי הוא סבא, זה מקרה שכל כך הרבה יותר הגיוני, שרבי שמעון היה אומר שזה אסור, והוא לא ידע לענות לי, והוא דווקא שואל מקרה כזה, כאילו לא הגיוני. אוקיי? אז הוא אומר, אם אתה אומר שרבי שמעון היה עושה במקרה הזה, ברור שהוא עושה במקרה הזה. אבל כאן הוא יסביר שלא בדיוק. אמר אביי, ואיתמר להד רבי זרע, הכי יהודי איתמר. Okay, זה לא מה שרבי, כאילו לא הבנת מרבי זרע, נכון? הוא מודה רבי שמעון שאם ניקב למטה מרביעית, הוא אמר שאם הכלי, אם הנקב, okay, בוא נגיד שהנקב לא היה כאן, okay, אלא הנקב היה בצד. Okay, יש נקב כזה בצד. עכשיו, מה יקרה בכלי הזה? אם זה לא, בוא נגיד שכאן זה הגובה של רביעית. Okay, רביעית זה שיעור של, של המשקן. עכשיו, אם שמים משקה בתוך העציץ הזה, בתוך הכלי הזה, מה יקרה? כל המים ירדו החוצה, וזה לא מחזיק שיעור. אז זה מה שהוא אומר. הבעיה כאן שזה לא מחזיק שיעור, אבל זה בכלל לא קשור לעניין של השורש. כאילו כאן מדברים האם הכלי נחשב כלי או לא. כאן יש כלי, והכלי מפריד בינו לבין הקרקע, לא משנה שהשורש נשאר. הוא מסתכל האם זה כלי, האם זה לא כלי. אז הוא אומר, כאן זה לא כלי, כי יש פתיחה, ואם כן הכלי לא מחזיק מספיק של שיעור, ואם כן זה... זה דווקא במקרה הזה הוא אסר, כאילו הוא אמר שאסור, אבל במקרה כזה הוא לא יודע מה הוא היה אומר. Okay? שוב, כל זה לא רבי שמעון עצמו אמר, אלא רבי זרע מנסה להגיד מה היה אומר רבי שמעון. נכון? זה כבר אנחנו כמה דורות אחרי רבי שמעון, ומנסים להביא מה הוא היה אומר. אז כאן זו שאלה, רבי זרע ברור לו שהוא היה אוסר במקרה הזה, אבל לא ברור לו במקרה הזה. והוא סבא חשב, אם אתה אומר כך, אז אתה אומר כך, אבל זה ביקוח ביניהם. אמר רבא, חמש מידות בכלי חרס. אוקיי, עכשיו מדברים על כלי חרס, אוקיי? יש דינים שונים לגבי כלים שונים, אוקיי? ולגבי כלי חרס, יש דינים מיוחדים שנראה לגבי, הכל לגבי נקב בכלי חרס. אוקיי, מדברים עליו לכל מיני עניינים, לא רק לעניין, כאילו גם לעניין של עציץ נקוב, גם לעניין של תומעה בתאווה, אם הכלי מקבל תומעה או לא. אז הוא מתחיל מהכי קטן והולך משם וממשיך. Okay, הוא מתחיל מנקב מאוד קטן. אמר רבא, חמש מידות בכלי חרס. Okay, הראשון, ניקב כמוציא משקה. מה אם כדי להוציא משקה צריך נקב ממש קטן, כן? אם יש לי נקב מאוד קטן, כל המשקה, אם אני שמה משהו אחר, זה יישאר. אם אני שמה משקה, זה יחד. Okay? אז מה זה חשוב? טהור מלטמי גיסטירה. Okay, גיסטירה זה שבר כלי. Okay, יש לי שבר כלי, ו... אני משתמשת בזה בדרך כלל, אם יש לי הטפות, כן, ליקס, כן, יש לי איזושהי דליפה, ומשהו דולף מהגג ביום כזה, כן, מאוד רלוונטי, אז אני שמה את השבר כלי הזה, אני יכולה לשמש בזה, זה שבר כלי, אבל יש בזה עדיין בית קיבול. אז אני אשים את זה לדליפה. עכשיו, אם זה מה שנקרא גיסטרה, אז עכשיו, אם זה, אני משתמשת בזה לגיסטרה, ויש בזה נקב בגודל הזה, אז זה לא שימושי בכלל, אני שם את זה לדליפה, כל המים יטפטף משם. אם כן, מה אומרים? שבעצם הגיסטרה הזה לא מקבל תומעה, כן? כי זה לא נחשב כלי אפילו לגיסטרה. לדברים אחרים זה נחשב כלי, אבל אם אני משתמש בזה וזה מזכיר לי מה שלמדנו לגבי הוצאה, הכל קשור במה השימוש שלך בחפץ. אז מאוד סובייקטיבי. אז אם אני משתמשת, כאן בואו נצבע את זה קצת אחרת, כי זה שבר כלי, כי זה כמו זה, אוקיי? אם יש לי גיסטירה, אז הדבר הזה, אם חור כזה, זה לא מקבל תומה, אוקיי? אבל עדיין כלי הוא לקדש בו מחטאת. היו מערבבים את האפר של הפרה האדומה עם המחטאת, והיו שמים את זה בתוך, לפעמים השתמשו בשבר כלי כדי לערבב את זה, וזה צריך כלי ראוי. עכשיו, זה נחשב כלי ראוי לדבר הזה, כי כנראה זה היה קצת... יותר עבר, החומר, כאילו ברגע שירבבו את זה עם אפר, ולכן לא דאגו שמיים ירד מכאן, כנראה, כי חייבים להגיד את זה. ואם כן, זה עדיין כלי לדבר הזה, ואם כן, מה זה אומר? שאם משתמשים בזה למי חטאת, אז הכלי כן מקבל תומעה. דבר שני, ניקב ככונס משקה, טהור מלקדש בו מי חטאת, ועדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים. אם יש בזה נקב, שאם יש כלי שלם, אוקיי? כלי שלם, אם נקב כזה, שאם אני מכניסה את זה לתוך מים, המים ייכנסו לתוך הכלי. כן, אני שמה את זה והמים נכנסים לתוך החור. זה מספיק, חור מספיק גדול. כאילו כאן, אם אני שמה את זה בתוך מים, המים לא ייכנסו למעלה. אבל אם כן, אם כאן, זה מים ככונס משקה. שם המשקה היה עולה למעלה אם שמים את זה בתוך מים. אז זה טהור מלקדש בו מחטאת. מה זה אומר טהור מלקדש בו? אם אני משמשת לזה מחטאת, זה לא כלי ראוי. ואם זה לא כלי ראוי, זה לא מקבל תומעה. זה הכוונה לקדש בו, כן, טהור מלקדש בו, זה לא מקבל תומעה. אבל עדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים. אם אני רוצה, כן, אם אני משמשת בכלי הזה לצמחים, אז מה זה אומר? זה כן נחשב כתלוש, כן? זה לא נחשב מחובר לקרקע, לא, סליחה, זה כן נחשב מחובר לקרקע, כן? כלי הוא להכשיר בו זרעים, זה, לא, סליחה, זה לא נחשב מחובר לקרקע, ואם כן, זה לא, זה כן מוכשר לקבל זרעים. מה זה אומר? זה נחשב תלוש, רק דבר תלוש הוכשר לקבל תשומעה, כן? מה שצומח בו, כן? קודם דיברנו על הכלי עצמו, עכשיו אנחנו מדברים על מה שצומח בתוך הכלי. מה שצומח בתוך הכלי נחשב תלוש ולא מחובר, ואם כן, אם נפל עליו מים, זה הוכשר לקבל תשומעה. כן, ננסה להתקדם עוד קצת, ואז נסיים. ניקב כשורש קטן, אוקיי? אם יש מקום לשים שם שורש קטן, אוקיי? זה הגודל של הנקב, שלא ברור בדיוק מה השיעור. טהור מלהכשיר בו זרעים, אז כבר זה נחשב מחובר לקרקע, אוקיי? ואם כן, לא מקבל זרעים, ועדיין כלי הוא לקבל בזיתים, אבל זה פחות מגודל של זית, ואם כן, אני יכולה להכניס זיתים בתוך הדבר הזה. אז אם אני משתמש בזה ככלי, לא כעציץ, כן? אם זה כעציץ, אז כל הדברים הם לא חשובים לקבל תשומה, כי זה מחובר, נכון? אבל אם אני משתמש בזה לשים כל מיני דברים, אז זה עדיין כלי, כי אין בו נקב של גודל של כזית. ניקב כמוציא זיתים, טהור מלקבל בו זיתים, ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים. אוקיי? אם זה לא יכול להחזיק זיתים, אוקיי, סליחה, זה חור, נכון, זה חור בגודל של זית. אם כן, זיתים לא יכולים להיכנס לכאן. אז אם אני משתמשת לזיתים או כל מיני דברים קטנים יותר, אז זה לא מקבל תשומה. אבל אם אני משתמשת בזה לרימונים מאוד גדולים, אז זה כן מקבל תשומה. ניקב כמוציא רימונים, טהור מכלום, אוקיי? זה כבר טהור, נכון? כי ברגע שיש גודל, וראינו את זה קודם, כן, בגמרות אחרות, שאם זה גודל של רימון, זה כבר לא רלוונטי. כאילו, על זה לא מדברים, זה כבר לא כלי. חוץ ממקרה מסוים, אוקיי, אם זכור לכם ובזה נסיים, כלי חרס, איך זה מטמא? אתם זוכרות? מי? אם נוגעים בכלי? לא. זה מגבן, זה לא נטמא. זה נטמא מאבירן, אוקיי? אז מה אם יש על זה מכסה, אוקיי? אז כאן, אם הוא קף צמיד פתיל, עד שיפחת רובו, אוקיי? עכשיו, אם יש בזה משהו שסוגר אותו מלמעלה, אז הכלי לא יכול לקבל תשומה, כי זה סגור מלמעלה, ורק אם משהו נכנס לתוך הביר של הכלי, אז מקבל תשומה. אלא אם כן, עד שיפחת רובו. עד שבעצם אם רוב הכלי יש נקב, כאילו כמעט אומרים כשמדברים על אבירן של כלי חרס, שזה מתמא מאבירן, שזה חייב להיכנס לתוך הביר של הכלי, לא מדברים דרך נקב, אלא דרך פתח. זה החידוש כאן. שדרך נקב זה לא נחשב אבירן. אלא אם כן הנקב כל כך גדול, עד שיפחת רובו, כאילו שזה רוב החלק מלמטה כבר, כאילו או שהנקב כאן או שהנקב כאן בצד, וזה על רוב הכלי, אז כבר זה כן יכול להתאמן מהאווירן, ולא רק כאילו זה יכול להתאמן מהאווירן דרך הנקב ולא רק דרך הפתח. כאילו ההנחה היא שזה תאמן מהאווירן דרך הפתח. אבל אם הנקב כל כך גדול, אז זה כבר הופך שזה גם יכול להתאמן דרך הנקב ולא רק דרך הפתח. כזה החידוש. אוקיי, אז זה חמישה דברים לגבי כלי חרס, ונמשיך עוד קצת בזה מחר עד שנגיע למשנה הבאה. אוקיי, ומחר כבר, כן, אנחנו, לא.
זה לא יקבל כל הזמן, כי יש אפשרות לזכור רק כשזה סגור.
רק כשזה סגור, אז צריך נקב כל כך גדול. אם זה לא סגור, מה?
אם זה לא יקבל תשומה דרך הפתח, רק כשזה סגור, אם זה פתוח, אבל יש אפשרות לזכור, זה לא משנה.
נכון, נכון. זה רק אם זה, זה גם כאן כתוב שזה מכסה עם צמיד פתיל, כאילו ממש קשור, שיש סגר שיותר קשה לפתוח את זה. אז זה לא מקבל תשומה, אלא כן, הנקב כל כך גדול, אז התשומה נכנסת דרך הנקב. אוקיי? זה לגבי חרס.